ברוכים הבאים אל הפודקאסט ציפור פיננסית. אני שואם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק ומנכ״ל של משרד יחסי ציבור, Creativity Value.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יואב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
ואיתי כמו תמיד תמיר שרון, מנהל בקהילה הציפור פיננסית ומלווה משקיעים בארצות הברית.
בוקר טוב, אלן.
בוקר מצוין, מצוין. היום איתנו אילון וולף, שהוא מלווה משפחות להפוך להיות משפחות משקיעות. אלן אילון.
מה העניינים, שום?
מצוין, מצוין.
בוקר טוב.
בוקר מצוין. טוב, היום אנחנו הולכים לדבר בפרק איזה מפתיע על משפחה משקיעה ואיך הופכים להיות משפחה משקיעה, ואני חושב שזה משהו שכולם יכולים להתחבר אליו. אז אתה יכול להתחיל בעצם לספר לנו על עצמך, עליך, איך הגעת לתחום של ייעוץ כלכלי ותכנון פיננסי?
אני בן 55, אני אבא לשלושה, בני 25, 27 ו-18, וזה דרך אגב מחבר אותי לתכנון פיננסי, כי אני רואה את הילדים שלי שיוצאים עכשיו מהבית ומתחילים לחפש את הדרך שלהם בעולם הפיננסי. אני אתן רק איזה סיפור קצרצר על הבת שלי. הבת שלי בת 25, לפני הצבא, היא עבדה במסעדה, ככה היית משמרת, עבדה מאוד קשה, ואמרתי לה, רוני, קחי חלק מהכסף שאת מרוויחה ותשקיע אותו, תשליחי אותו לעבוד, כי אמרתי לה, רוני, כסף עובד 24/7 והוא לא מתעייף. והילד אמרה, אבא, בסדר, אני צריכה, אני אעשה את זה. והיא לא עשתה את זה, ואז הזמן עבר, אתם יודעים שהזמן עובר, והיינו באיזה אירוע משפחתי, והיא נורא התפערה, אמרה, לפני הצבא עבדתי מאוד קשה, ואמרתי לה, רוני, את לא עבדת. אמרתי, מה זאת אומרת, אבא, לא עבדתי, אני עבדתי כל הזמן. אמרתי, איפה הכסף? כסף שלא שלחת אותו לעבוד, זה אנרגיה של החיים שלך, שהתבזבזה, והיא איננה עכשיו. ופתאום הסימון הוא נפל לה, ואת זה אני אומר היום לאנשים, כסף שלא שולחים אותו לעבוד, הוא פשוט, זה אנרגיה של החיים שמתבזבזת. אתה יודע, אנשים צעירים, לוקחים את הילדים לגן, חוזרים, עובדים. אם אתה לא שולח כסף לעבוד מגיל צעיר, אפקט המעריכי של הריבית לריבית, חבל מאוד. אז זה התחלה. אני הגעתי לתכנון הפיננסי, אני חושב שאני כל החיים אני משקיע, כי משקיע זה מישהו שרואה את התמונה הגדולה. הוא תמיד עושה זום אאוט על החיים. זאת אומרת, בעולם ההשקעות אנחנו לא מתייחסים אל המיקרו-אופטימיזציה, להסתכל איזה קרן סל, תכף אנחנו ניכנס לזה, בדיוק איזה השקעה אתה עושה. אנחנו קודם כל עושים זום אאוט עליך ועל החיים, והעניין פה זה החיבור של ההשקעות עם החיים.
מה לדעתך הערך הכי גדול שיש לתכנון פיננסי למשפחה?
אני חושב שאם אתם מסתכלים היום על רוב המשפחות בארץ ואולי בעולם, ההשקעות שהן עושות זה השקעה אקראית. למה? אני קורא השקעה אקראית. זה אנחנו זוג צעיר, קיבלנו קצת כסף מההורים וחסכנו, ויש לנו 700 אלף שקל, ואנחנו קונים דירה אולי, ואנחנו לא מתייעצים, והשקעה אקראית היא מסוכנת, כי כשמדובר בכסף גדול, אז כל תנועה שלו היא משמעותית. זה אפרופו המינוף. המינוף זה לא רק להשתמש בכסף של מישהו אחר, זה מינוף גם של הידע. וכשלא יודעים ועושים השקעות אקראיות, זה בעיה רצינית. זאת אומרת, צריך לעצור לפני שמשקיעים, ללכת אחורה ולהבין איך זה מתחבר אל החיים שלי. זאת אומרת, מה אני בכלל עושה? מה המטרות שלי?
ומבחינת לקוחות, מה, אתה מטפל במשפחות צעירות, משפחות מבוגרות, איך זה עובד, מה, וגם איזה בעיות יש להם?
תראה, אני אתן את הדוגמה, אני חושב שהדוגמאות הכי טובות, זה לא משפחות שמגיעות ככה באמצע חיים עם הרבה מיליונים וכמה דירות להשקעה, איתם יחסית קל, כי הם כבר עברו דרך. זוגות צעירים בעיניי זה הכיף הכי גדול. מגיע אליי זוג צעיר, בני 30 ו-35, עובדים נורא קשה עם ילד, יש להם 800 אלף שקל, ויש להם עוד אצל ההורים עוד כסף שמחכה להפעלה. עכשיו, דרך אגב, אם הם לא לוקחים את הכסף הזה לדירה, אז הכסף הוא אצל ההורים והוא לא עובד. יש המון כספים אצל ההורים בארץ שמחכים אצל ההורה. לא בעובר בשב, אפילו בפקדונות. ההורים, אתה יודע, אם יש להם כספים שמיועדים לילדים, והם לא יודעים בדיוק מתי לתת את זה לילד, כי הם לא סומכים, הם בוודאי הדור שלי, ואני מ-55, לא נותנים כסף להשקעה בשוק ההון, הם נותנים כסף רק לדירה. אז הכסף הוא מחכה אצל ההורים והוא לא עובד, ואז מגיע זוג צעיר והוא שואל, מה עושים עם 800 אלף שקל, או 700 או 500, וכשעושים דברים בלי ידע, ואני גם נתקל בהורים שמגיעים אליי כדי לעזור לילדים, אז אנשים אומרים, מה אני עושה עם 500 אלף שקל בארץ, אי אפשר לקנות פה שום דבר, אז משקיעים בקרקע חקלאית, ובדירה בחול לפני שהם קונים דירה בארץ, ובשוק ההון במניות בודדות כי מכניסים את הרגש. זאת אומרת, המטרה הראשונית היא לנקות את הזבל מהראש, באמת את ההשפעה מהראש, לנקות רעש. וכשמנקים רעש, פתאום ענן הערפל הזה שיושב מעל זוג צעיר ומתפוגג ורואים את הדברים איך שהם, בלי רגש. והיתרון שלי על משפחה, על זוג, זה לא רק שאני מתכן פיננסי וחי פיננסים המון זמן, זה שאני זה לא הם. הם מכניסים את הרגש שלהם ואת הפחדים שלהם, את החששות שלהם. נקנה דירה להשקעה. יהיה פינוי בינוי או לא יהיה פינוי בינוי? אני אומר להם, תקשיבו, אי ודאות, אתם לא צריכים להיכנס להשקעות באי ודאות. העולם יש בו אי ודאות. תהיה מלחמה עם החיזבאללה או לא תהיה. אתה שואל לי מה פינוי בינוי עוד 8 שנים עוד 7, אין לי מושג. תעשה את מה שאתה יכול בשליטה שלך, ותגיע למקומות נהדרים.
רציתי לשאול אם, אני יודע באופן אישי, אבל יש לך שיטה מסוימת שאתה עכשיו מקבל לקוח אליך, או משפחה, ואיך אתה בונה בעצם את התכנון? אתה קודם כל מקשיב לצרכים שלהם, לרצונות שלהם, ואז מתאים להם תוכנית, לאיזה טווחי זמן וכדומה.
אני חושב שהשאלה הזאת היא מצוינת. הגישה שלי, וזה דרך אגב אנשים שאני אוהב לעבוד איתם, זה אנשים שמוכנים ללמוד השקעות, וכשמישהו בא אליך והוא מוכן להתפתח כמשקיע, אז הוא לא עושה אאוטסורסינג לתכנון או לליווי הפיננסי שלו. זאת אומרת, הוא לא בא, אליי לא מגיעים ואומרים לי, בוא, יש לי 3 מיליון שקלים, 2 דירות להשקעה, בוא תראה לי איפה להשקיע.
תגיד לי איפה לשים את הכסף.
תגיד לי איפה לשים את הכסף. כשמישהו אומר לי את זה בשיחת היכרות, תגיד לי איפה לשים את הכסף, אני לא תקשיב. אני לא יודע אפילו למי להפנות אותך, כי היום התכנים הפיננסיים הטובים בארץ, הם גם עוברים עם הלקוח איזה תהליך. אז אצלי, הלימוד הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, אני אומר להם, אני אתן לכם את הבסיס הרעיוני והפרקטי לעולם ההשקעות. ויש את זה במיוחד דרך אגב, אצל גברים, את הנטייה הזאת, לרצות מיד להגיע לעניינים. זאת אומרת, אז עזבתי בוא, איפה, איזה קרן סל אני קונה, או איפה לקנות דירה, איפה הכי טוב? אז אני, אתה יודע, הרצון הזה, השאיפה שלנו בחיים לוודאות, היא נוגעת לא רק בהשקעות, בכל החיים, וצריך ללמוד לחיות בחיים, כדי להצליח בהשקעות עם אי-וודאות, ואני קורא לזה המושג של ה-good enough, המספיק טוב. המספיק טוב, אני אומר להם, תקשיב, תסתכל על זוגתך משמאל בזום או בפגישה, אני אגלה לך משהו, היא לא הבת זוג המושלמת לך, אבל אתה בחרת בה, אתה בחרת בה, היא בעדיפות אצלך, ואם היא בעדיפות אצלך ואתה אצלה, אז המספיק אתה הופך למצוין. אין דירה מושלמת. אני יכול למצוא דירה, אני קניתי דירה בפתח תקווה ב-2021, לפינוי בינוי, עם מלווה משקיעים, כי אני לא רץ כל היום מחפש, וגם אני, יש דברים שאני כן עושה להם אוטסורסינג, כמו בנדלן, והיא דירה בקומה רביעית, בלי מעלית ובלי חנה. נכון שעדיף בקומה ראשונה, כי זוג צעיר לא יעלה לקומה רביעית, אבל היא הייתה במחיר הנכון, והיא הייתה באזור הנכון, ואני יודע מה זכויות הבנייה שם, מרחק מרכבת הקלה, ולכן החלטתי באותו רגע שהיא good enough. אז מי שרוצה להתקדם בהשקעות, הוא גם צריך להבין את מושג המספיק טוב, והוא גם צריך להבין שאף אחד לא יחליף אותו כמנכ״ל פיננסי של עצמו. הוא לא יכול להשליך על, הוא מחליט, אני יכול לעזור להיות המנכ״ל הרבה יותר טוב, להחלטה אצלו. אני גם אומר להם, אתם, יש לכם 800 אלף שקל, אני מפנה אתכם למלווה משקיעים, אתם עוברים איתם איזה תהליך, יגיע הרגע שמלווה משקיעים יתקשר אליך ויגיד לך, יש לי 2 דירות, בוא לראות. ואם הדירה היא טובה ומתחת לרדאר, תצטרך להחליט באותו רגע. היה לי לקוח שהפניתי אותו למלווה משקיעים בפתח תקווה, שמצא לו ב-2021 דירה בשכונת אחדות, שכל השכונה שם היא להתחדשות עירונית, על ממש על יד מול גני תקווה. והוא התקשר אליי, הייתי ברחוב, אחרי שהוא דיבר עם המלווה משקיעים, אמר לי, הדירה היא, המלווה משקיעים אומר לי שהיא ב-1.47, זה נראה לי קצת יקר, אמרתי לו, תקשיב, אני מכיר את השכונה, זה בקומה הראשונה 1.47, היא לא צריכה אפילו עבודה, אם אתה תתמאמה, יקחו לך אותה, אבל אני אביא את הדוד שלי, והוא הביא את הדוד שלו, והדירה כבר הלכה. והפעם הבאה שמצאו לו דירה, הוא כבר החליט על המקום. זאת אומרת, בעולם ההשקעות גם צריך לנקות רעש, לקבל את הידע, ואז הידע עוזר לפוגג את כל המיסוך הזה, ואתה יכול להיות המנכ״ל הכי טוב, אתה מנכ״ל במשפחה שלך עם הילדים, לכו להכין שיעורים, ואתה צריך להיות גם המנכ״ל הפיננסי.
אני חושב שזה בכלל בחיים, גם בעסקים ובכל דבר, ברגע שיוצאים לדרך, לא, נכנסים באיזושהי אי-וודאות, ומתקנים תוך כדי תנועה, העיקר לצאת ולעשות. אני מאוד מתחבר לזה.
התנועה היא מאוד חשובה, כן.
טוב, אנחנו בפודקאסט הזה הרבה מאוד מדברים על תכנון פיננסי, אז רצינו לדעת, אם יש לך שיטה מסוימת, מה המתודולוגיה שלך?
אוקיי, אז אצלי יש מתודולוגיה, במיוחד עם זוגות צעירים. אני עובד, יש לי שני כאלה, זוגות צעירים ומשפחות יותר עמידות וגם לקוחות קשירים. אז דרך כלל עם זוגות צעירים אני הכי אוהב לעבוד, כי אתה מרגיש, אני מרגיש את ההשפעה על החיים שלהם. אתה לוקח זוג ואתה יודע, הם עוד לא יודעים את זה, הם יושבים והם לא מבינים, ואני מרגיש את זה ואני יודע שאני משנה להם את החיים.
מה זה זוג צעיר? מה הטווח גילה?
זוג צעיר, תראה, זה יכול להיות גם בחור בן 26, אבל זוג צעיר זה דרך כלל בחורים בישראל, זוג בני 30-35, שקיבלו קצת כסף מההורים, שעברו לגור ביחד לפני שנתיים, פתאום יש ילד ופתאום, הם פתאום מרגישים שהם מבוגרים, ויש להם כסף, והם צריכים עכשיו, וואו. ויש גם את עול החיים, והם צריכים לדעת איך להתחיל לנוע. אז אצלי השיטה נקראת שיטת המסננת. זאת אומרת, זה כמו להעביר אותם באיזה רשת, ולהוציא, שאתה מכניס אותם לתוך הרשת הזאת, את כל השטויות מהראש. זאת אומרת, מגיעים אליי, וכבר בשיחת היכרות, אתה מרגיש את הבלבול. זה אנשים שהם, אתה יודע, עובדים בכירים אפילו בהייטק, או עובדים, או רופאים אפילו, אבל לא חינכו אותם, אין חינוך פיננסי, ואז הם, תשמע, יש לי 800,000 שקל, ואני חשבתי על דירה בחול, אבל אמרתי, רגע, רגע, חכה, בוא נעשה שתי פגישות קודם כל, כדי להבין את עולם ההשקעות. מהי הקצאת הון, asset allocation? איך, קודם כל, איך לא מפסידים כסף? בנדלן ישראלי מינוף, אתה לא יכול להפסיד כסף, בעיקרון, אלא אם כן אתה קונה במזומן דירה בבית שען, בלי עורך דין, באמצע לילה בחושך. בשוק ההון לטווח ארוך, אתה לא יכול להפסיד כסף. אז קודם כל, בוא נלמד איך לא מפסידים כסף. נורא חשוב, קודם כל, כי אליי מגיעים המון משפחות, שיש לי שאלון מיפוי פיננסי, ואני רואה בשורות, ואני לא אזכיר פה את השמות, כי אני אסתבך, כל מיני השקעות כאלה, לבעלי יזמים פה, וקרקע חקלאית שהוא קנה באיזה חדרה, כי הוא ראה...
כהשקעה ראשונה.
כהשקעה ראשונה, וגם דרך אגב, זה גם לא השקעה שנייה ושלישית, זה
אז השקעה... אז אתה מסכים גם זוג צעיר, דבר ראשון צריך לקנות דירה למגורים או להשקעה, זה בין ה... כי אנחנו דיברנו על הנושא הזה של גידור, גידור החיים, מה שנקרא.
דירה לזוג צעיר, כשיש לו, השאלה מה הון עצמי, זוג צעיר שיש לו הון מספיק לקנות דירה, שאני קורא לה דירה מקדמת, יש מושג שהצליעו, דירה מקדמת זה דירה שהיא מהווה מקפצה פיננסית. לא קונים דירה כדי שתהיה דירה, בלי להליב את בית שען, אתה לא קונה דירה בבית שען, כי אין שם עוגנים, יש שם רכבת אולי, ואני מאחל לבית שען שהיא תתפתח, אבל קונים דירה ראשונה כדי שהיא תהיה מקפצה פיננסית, כי אין מס רכישה ואין מס שבח התקרה, אז בוודאי שדירה ראשונה מאוד חשוב לקנות, ואני אגיד, יש נקודה חשובה היום, יש המון המון צעירים, שפתאום אומרים לעצמם, אולי גם בגלל המלחמה שפה עיררה את הכל ועשתה פה המון בלגן, גם מבחינה של התפיסה ושל האופטימיות, וזה עצוב מאוד, של אנשים שאומרים, תקשיב, אני לא במשחק, אני לא רוצה דירה, אני לא יודע כאילו מה יהיה פה, ואני יודע ששוק ההון עושה 10% בשנה, ואני אשים את הכל בשוק ההון, ואז אני אומר, תקשיבו, זה לא עובד ככה, שוק ההון הוא לא מכונה שעושה 10% בשנה, שוק ההון יכול לרדת ב-56% במשבר של 2008, השוק ירד ב-56%, ולקח לו שנתיים לעלות. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס לתקופה של 4 שנים, שהשוק הוא בירידה, ואחרי זה הוא עולה והוא מתעתע. זה לא כמו בקורונה, שהשוק ירד ב-33% והיה V-shaped recovery. השוק יכול לרדת, ואז לעלות ולרדת יותר עמוק, ואז תחשוב שאתה נכנס עכשיו עם 800,000 שקל לשוק ההון, וב-2028 פתאום השוק יורד ב-40%, סין וטיואן, כל מיני.
שוק ההון זה מושג רחב.
אני מדבר שוק ההון, השקעה במדדים, מה שנקרא לקנות את השוק, לקנות את כל העולם, אבל השוק הוא לא חבר של אף אחד, והוא לא ידוע והוא לא צפוי, ופתאום השוק ירד, נגיד, בעוד שנתיים ל-40%, ואותה דירה שיכלת לקנות בחיפה, בקריית אליעזר, שיש לה התכנות לפינוי בינוי בבת ים, שהיא היום בקריית אליעזר איזה 1.1 מיליון, ובבת ים 1.7, ב-28 יכולה להיות כבר 2.1, ושוק ההון, הכסף שלך הוא ירד, זאת אומרת, אתה צריך עכשיו לחכות להתאוששות, אז זה אף פעם לא או-או, זה גם וגם, אבל את הגם וגם הזה צריך לעשות כמו שצריך, זאת אומרת, צריך לקנות בעדיפות דירה שהיא מקדמת, וזה המושג הזה של דירה להשקעה, אבל שוהם, דירה להשקעה יכולה להיות גם דירה למגורים, אתה גר בה.
כן, היה לי על זה ויכוחים עם הרבה אנשים שהם טוענים שברגע שתקנית למגורים זה לא להשקעה אף פעם.
ואולי תגיד מה הראייה שלך בהקשר הזה.
אני כן חושב שאתה בעצם הסוחר של עצמך, וגם אתה נהנה מעליית ערך, אבל...
זה בוודאי, אבל זה לא רק הנקודה הזאת, אתה צריך, הדגש הוא לא על הזנב או על הכלב. זאת אומרת, כשאתה קונה דירה, למשל, אני נורא אוהב את התחום של התחדשות, אני חושב שהתחום של התחדשות עירונית בארץ יש לו המון כוח, אני חי אותו המון שנים, קניתי דירה ראשונה על השקעה ב-96.
וואו.
אני זקן.
איפה?
נראה לי אתה...
בבנימין, הבית פרטי. ואחרי זה עברתי המון גלגולים.
קנית להשקעה ב-96.
כן, קניתי להשקעה ב-96.
עוד לפני בכלל שהיה כמעט את האינטרנט.
קניתי להשקעה ב-96.
איך עשית חקר שוק?
תשמע.
הוא הלך ברגל כל הזמן.
הלכתי ברגל ואכלתי שווארמה, כמו שאומרים. אבל אכלתי הרבה פלאפל. אבל דירה, אני אתן דוגמה נהדרת. יש היום המון זוגות צעירים שאתה אומר להם לגור בדירת 2.5 חדרים, בבניין 4 קומות, בלי מעלית, בלי חניה, שנבנה לפני 1980 בבת ים או פתח תקווה, הם מסתכלים עליי, אין חניה, אין. אני אומר, כן, אנשים, אפשר לגור בדירה, בבניין בלי מעלית, אם בקומה ראשונה,
שמה, עולים. שמה, הבעיה שאתה נראה היום, אני, אם חלילה תזמין לשם אורחים, יגידו, וואו, איזה מסכן.
וזה דירות במקומות עירוניים ונחמדות נורא, ואם אתה קונה דירה כזאת,
אבל זה נראה בושה, זה כמו לנסוע עם רכב ישן, נגיד, סובארו, לא יודע, פשע או משהו כזה. יגידו, בונה, הבן אדם הזה תפרע.
אז אני, אתה יודע, אני מנסה להבין את זה, כי אני מנסה להבין את זה אחרי הילדים שלי, שני הילדים שלי הגדולים, 25 ו-27, עזבו את הבית וגרים בדירות כאלה בדיוק, באזור המרכז, בזול, ואם אפשר לקנות דירה, למשל, בפתח תקווה, במרכז, ב-1.6, שהכתובת שלה היא 4.5 מיליון שקל, ולמה?
הכתובת מה? בחינת...
הכתובת שלה, זאת אומרת, ה-Waze, כשאתה שם את הדירה הזאת ב-Waze, היא צריכה להגיע עוד 15 שנה ל-5 מיליון שקלים. למה? כי אתה קונה דירה של 70 מטר, דירת התמורה היא עוד 15-20 מטר לפי התמורות ולפי המכפילים והכל, ואז עוד 15 שנה, תחשוב, דירה היום בכפר גנים ג' בפתח תקווה, 4 חדרים, עולה איזה 3.5. והדירה של 3.5 עם אינפלציה של 4%, עוד 15 שנה זה 5-6, פשוט לקחת 4% בשנה, שזה לפי הלמ"ס, עליית הערך הממוצעת, זה 5, אז במקום לקנות את ה-3.5, שזוג צעיר לא יכול לקנות עכשיו דירה עם 700 אלף שקל, הוא יכול, אבל זה התחייבות מטורפת. אז אני אומר להם, תקנו כרטיס כניסה לגוש דן עם 600 אלף שקל. תקנה דירה של 1.7, אם אתה יכול, אם אתה רוצה, הכי טוב ש... שהדירה הזאת אתה גם, אתה תגור בה, ואז תהיה השוכר הכי טוב של עצמך. וזהו, ואז אתה מחכה. עכשיו, אם אתה לא רוצה לגור בה, אז אתה יכול להזכיר אותה, אבל לקנות דירה כזאת ולגור בה, אז הדירה להשקעה היא דירה למגורים.
אני רק יוסיף פה איזשהו דיסקליימר קטן, שכל המקומות שציינת זה לא המלצה לצופים.
שום דבר הוא לא המלצה.
כל דבר תבדקו בצורה
יסודית. למרות שאני מאוד אוהב את פתח תקווה.
קחו איש מקצוע, תבדקו היטב.
נכון.
תבדקו את הבניין, תבדקו את הדירה, אל תחסכו בשום דבר, ו...
אילון, אני רוצה ברשותך לצלול קצת יותר לעומק בעניין של התכנון הפיננסי של הרגל בנדלן ורגל בשוק ההון. אתה יכול קצת להרחיב על זה?
בוודאי. תראה, אני חושב שהרגליים האלה מאוד חשובות, כי זה הבסיס של הקצאת הון פיננסי, בתחילת הדרך וגם בהמשך הדרך, ופה אני עוצר ואני מסביר לאנשים, אנשים נורא מתבלבלים בין עולם ההשקעות ועולם היזמות. בעולם ההשקעות אתם תקבלו בשוק ההון מה שנקרא את המושג תשואת השוק. מהי תשואת השוק בשוק ההון? 8-10% לאורך זמן. מאיפה היא מגיעה? דיווידנדים ועליית ערך. הדיווידנדים בדרך אגב זה הסחירות של ה... זה כמו הסחירות של הדירה, זה הסחירות של המניות.
רגע, אנשים לא מבינים מה זה דיווידנדים, אז כאילו, אני חלק מהאנשים, בוא נגיד, אני לא...
רוב החברות, בערך 61% מהחברות, מחלקות רווחים, אחת לרבעון, זה דיבידנדים, ואם אתה מחזיק את המניה, אתה מחזיק מניה של קוקה קולה, 100,000 דולר, אתה מצוא את הדיבידנד של קוקה קולה, זה 3% בשנה, אתה מקבל 3,000 דולר לחשבון, לחשבון. אבל אנחנו, כמשקיעים ישראלים, קונים קרנות סל צוברות דיבידנדים, אנחנו לא רואים את זה, זה מאחורי הקלעים, זאת אומרת, הדיבידנד מחולק, ונצבר במחיר הקרן.
ואז נקנה עוד קרן, עוד יחידות קרן.
ואז נקנה עוד, הוא מעלה את הנט אסט וליו, את הנב, אבל חשוב מאוד להבין, אני רוצה לחזור רגע להבדל שבין השקעה ויזמות. כשמגיעים למתכן פיננסי, או בכלל כשבאים להשקיע, אנחנו בעולם ההשקעות. בעולם ההשקעות, ופה זה מעניין, כי אתה גם מתעסק בנדלן, בעולם ההשקעות אנחנו נקבל בשוק ההון, נגיד 18%, דרך אגב, כדי לקבל את ה-18% האלה שוהם, אנחנו צריכים להיות בשוק 10 שנים. כי בכל רגע נתון, וכך אני מתייחס כמישהו שמשקיע המון זמן, השוק יכול ליפול 10% בכל רגע. בקורונה הוא נפל בחודש 34%.
אם היית במרץ ויצאת, הפסדת?
הפסדת. אם אתה יוצא, אתה מקבע הפסד, וזה פשוט אסור לעשות. אז כדי לקבל את תשואת השוק, צריך להישאר בשוק. כדי ליהנות מזוגיות, צריך להישאר בזוגיות, ולא כל ריב להיפרד. כי אם אתה... התנודתיות של שוק ההון היא קצת, אני מדמה את זה לריבים של זוגיות. אם אתה רב עם בת הזוג שלך, זה תנודתיות. זה לא משנה הריבים האלה, כי הדרך, בעוד 40 שנה, אתה לא תזכור איזה ריב קטן, מי יכניס את הכלים אלה מדיח, נכון? אז תשואת השוק בהשקעות. בנדלן גם אפשר לקבל תשואת השוק, למרות שעם מינוף בארץ, אפשר להגיע גם לתשואת הירח של 15% או 12%. אבל מה אנשים רוצים? בגלל צעירים שאין להם זמן, אומרים, איך אני עושה 20%? אני אומר, 20% אתה לא עושה בהשקעות. 20%, אתה רוצה לעזוב את העבודה שלך באמדוקס, תעזוב, תיסע לאטלנטה, תעשה פליפים על בתים ותתקל בכל הקשיים האפשריים, או תיקסע ליוון ותקנה בניין, פליפים בכלל פחות, או תפתח עסק, תפתח איזה חומוסייה, אולי תעשה 20% על הכסף או 40%, אבל אתה נחשף אז לסיכון היזמי.
מה בין עסק להשקעה?
זה עסק. ועסק יש לו את הסיכון היזמי, יש הלוואות ויש דברים שלא תלויים בך. בהשקעות ככלל היופי הוא שאתה תקבל את ה-8-10, אבל אתה לא יכול להפסיד כסף. והמושג הזה לא יכול להפסיד כסף, בעיניי הוא מושג שהוא מרגיע, וזה חלק מהתפקיד שלי, זה להרגיע אנשים. חבר'ה, בהשקעות, אם תעשו דברים פשוטים, אתם לא תלכו אחורה. אתם תתקדמו. ואז, הון משפחתי צריך להיות מוכפל כל 8 שנים, 7-8 שנים, למה? 72 לחלק לתשואה ממוצעת לשנה, זה מספר השנים שלוקח להכפיל הון. מאוד פשוט.
נגעת בעניין של דיווידנד וליהנות מהרווחים של שוק ההון, איך בעצם מאזנים בין למשוך את הדיווידנד כדי לצרוך, כדי ליהנות מהכסף, לבין להשקיע אותו בריבית דריבית לטווח ארוך?
אני חושב שהשאלה הזאת היא חוזרת בכל תכנון פיננסי שאני עושה, באיזשהו שלב, סליחה, אני לא רוצה להישמע שוב ונסחס וחלילה, אבל לפעמים מגיע מהאישה ב-64% המקרים, סתם. ובשאר אחוז המקרים מגיע מהגבר, ואני יושב מול זוג, ואז האישה שאלת אותי, תגיד לי, אתה כל הזמן אתה מדבר על השקעות ולהגדילון, וראיתי את האקסלים וזה להגדילון, אבל מתי אני נפגשתי עם הכסף? ואז אני אומר,
מה, כי הם רוצים ליהנות מהחיים ולצרוך?
לצרוך, כן. לצרוך, כי אני במחשבה שכל הזמן להגדיל הון, וכשאני מקבל כסף מהשקעות, אני ישר אני משקיע אותו, אבל אני פתאום צריך להבין שלא כולם חושבים כמו שאני חושב, כי אני ישר חושב על לעשות מכסף, אני מסתכל על 100,000 שקל, אני מהוון אותם לעוד 7 שנים.
צד שני, אתה רוצה לנטרל את העבודה באיזשהו שלב.
ופה יש עניין של חיבור, וזה נקודה מאוד מעניינת, כי זה חיבור של ערכים וחיים עם השקעות. אז אני אומר, אני עצמאי כלכלית. אני לא רואה אף יום שבו אני צריך לקחת המון כסף. אני אולי, אתה יודע, אני יושב עם איזה חבר על חומוס, עולה לי 40 שקל. אני עוזר לילדים בשכר דירה כשהם יוצאים מהבית, אז זה הנאה שלי, אבל כשאנשים שואלים באיזה שלב אתה לוקח את ההון והופך אותו לתזרים, זה מאוד פשוט, מתי שאתה רוצה, אבל יש לזה מחיר. זאת אומרת, התחלת עם 500,000 שקל בגיל 30, אני אומר להם, חבר'ה, אתם בשלב הצבירה, בשלב האקומולציה, אתם לא בשלב הלקיחת הכסף, אתה לא לוקח
ואז
כלום.
ואז מה הם אומרים?
אז הם אומרים, הם פתאום האסימון הוא נופל להם שאין קסמים, זאת אומרת, מתכנן פיננסי, לא אני קוסם ולא השוק קוסם, אבל אלה החיים, אתה יודע, וזה
מגדירים יד, ממש גיל
זה,
שבו
זה פיקחון, זה התפקחות וזה פיקחון וזה באמת לא קל.
ומגדירים יד שבגיל מסוים, נגיד, בא זוג בגיל 30, בגיל 45-50, מתחיל למשוך מהתיק, איך
לא בהכרח, תראה, אני חושב ש היעדים האלה, אני בדרך אגב, אני רוצה להעיר משהו לעולם התיכון הפיננסי הקונסרבטיבי. אני לא קונסרבטיבי תיכון פיננסי. אני פחות אוהב את הדוגמטיות הזאת של בוא תגדיר לי מטרות לילד חתונה, לילד 200,000 שקל, ואז אתה צריך לשים כסף עכשיו לחתונה, ולהחליף רכב בורד וזה. יש המון מתכנים פיננסיים, וכל אחד עובד לפי השיטה שלו, גם בארץ וגם בעולם, שנותנים איזה תוכנית, והתוכנית היא מובנית. החלפת הרכב ב-2028. לי זה עושה רע. אני חושב שאם, ופה אני חושב שאם משפחה הופכת למשפחה שהיא משקיעה, היא לא צריכה את ההגדרות האלה, המקובעות, כי היא מבינה, הכסף הוא כמו מים, היא מרגישה. אתה מרגיש, תשמע, זה מאוד פשוט. אם אתה חי בצניעות עכשיו, ותקנה רכב ב-40,000 שקל, ולא ב-120, או יש לי לקוח לא מזמן, שיושב עם אשתו, והוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה ג'יפ ב-270,000 שקל. אז אמרתי לו, בסדר גמור, אתה צריך לך להבין, שאתה קונה ג'יפ ב-270,000 שקל, אתה לוקח מעתיד של הילדים שלך, 2,000,000 שקלים. אם זה בסדר מבחינתך, אז בסדר
למה
גמור.
למה 2,000,000, תסביר?
כי 270,000 שקל, נגיד הילדים שלו בני 6 או 7, אין לנו פה את המחשבון הפיננסי, אבל תחשבו, 270,000 שקל, עוד 7 שנים זה פי 2, ואחרי זה עוד 7 שנים זה פי 2, והילד שלך הוא בן 7, אז בגיל 40 או 50, זה 2,000,000, או אפילו פחות. אז אם ג'יפ זה מבחינתך ערך, שאתה זקוק לזה, בסדר גמור.
שמע, לא בקטע של עכשיו צרות או משהו כזה, מסתכלים על הכביש, ברוך השם, המון המון ג'יפים וטסלות ומרצדסים ו...
אז אני אגיד לך שם, יש לי שקופית שאני מראה אותה בכל תחילה של תכנון פיננסי, שנקראת שקופית ציר אזור הנוחות, ואני מראה ציר כזה X שכתוב שיש את הצד הימני שלו והשמאלי שלו, והזוג הם שני עיגולים על הציר הזה שהם נעים.
אוקיי.
ואני אומר להם, תקשיבו, אתם לא עברתם איחוי, אתם לא אותו בן אדם, וכל אחד יש לו תפיסות אחרות והרגלים ופחדים, אבל, ואחד התנאים כדי להתקדם על הציר הזה, זה כמובן, אמרנו, ניקוי רעש לנקות את כל השטויות מהראש, דירה זה מפחיד והסוחר לא ישלם לי, ושוקרון זה מפחיד, אז אני מלמד אותם, דירה זה לא מפחיד, ושוקרון הוא תנודתי, אבל הוא לא מסוכן, אפשר להרחיב על זה אחר כך, אבל מינימליזם הוא אחד מהתנאים להתקדמות פיננסית, וזה די, אתה יודע, הסולידית, עם אתר הסולידית הנהדר, התחילה את זה, ואנשים נורא צעקו עליה, מה, את מבשלת בבית, ואתה יודע,
כן, אבל היא בסוף
אורז ועדשים.
שינתה את כל המתודולוגיה שלה, והיא אמרה, לא, אני רוצה להוציא, יש לי ילדים, או...
היא לא שינתה, היא עכשיו מדברת גם על השקעת דיבידנדים, שזה לגיטימי לגמרי, יש לה גם תיק מחכה מדדים, וגם תיק דיבידנדים, אבל תאמי, אני לא מכיר אותה.
אבל גם צריך לחיות, הרי בשביל מה אנחנו חיים?
אז אתה יודע, אתה... אם הבת שלי הייתה פה, שום, היא הייתה מחבקת אותך עכשיו, כי היא אומרת לי, אבא, היא אומרת לי, אבא, לך, תקנה לך אוטו חדש, תלך לחיות. אני אומר לה, אבל מבחינתי זה לא ערך. דרך אגב, נתתי לבת שלי את הרכב שלי, ולא קניתי עוד אוטו, כי אני לא צריך. אני בתל אביב עם אופניים, אבל זה עניין של ערכים, כשאתה מבין באמת, אולי בגיל שלי מבינים את זה, באמת באיזשהו גיל מבינים שהדברים החשובים שבחיים, זה חברים, זה הנפש, זה ה-well-being.
לא, אני לא מכור למשל, אני...
והחוויות לא כל כך הרבה כסף.
הקמתי עסק, אז אחרי כמה שנים, אתה יודע, הצלחתי והכל. הלכתי, ואני כן קניתי לעצמי את הג'יפ הזה,
ובחלקו... בסדר.
לא, אני אומר כאילו, הצלחתי, ואז אמרתי, אני אדחוף את עצמי בשביל להרוויח הרבה יותר, בשביל להצליח הרבה יותר, וזה ההשקעה שמחזירה, אבל כיף לי, כי פעם ראשונה בגיל 40, קניתי לעצמי רכב חדש, פעם ראשונה בחיים שלי. אז הרגשתי שאלה.
אז אתה יודע, לאנשי האופניים זה הרבה יותר זול, אז אני קונה אופניים ב-20,000 שקל וזה גג.
לא, ברור, אבל אתה נגיד גר בתל אביב, אם מותר לספר, אני גר בפריפריה, ואני עושה הרבה לפגישות.
נכון.
לא בשביל איזושהי...
זה עושה לך טוב, זה עושה לך גמור. זה כיף לך.
נוחיות, נוחיות.
זה כיף לך. כן, אני לא הרבה זמן ברכב, אבל כן, אני נהנה מזה.
זה כיף לך, נכון.
וזה אחרי שחסכתי המון מול ילדים, קניתי דירה.
נכון.
השקעתי מאוד הרבה השקעות.
נכון.
ואמרתי, רגע, צריך גם...
נכון.
צריך גם את זה
כאלה. אז הבעיה היא, כשעושים את זה עם חלק שהוא גדול מדי מהעון, זה כמו שאתה, יש לך עון מוגבל, ואתה קונה אדמה חקלאית עם חלק מהעון, שאתה עוד לא שם. זאת אומרת, אתה קודם כל צריך לדאוג לבסיס של הפירמידה, שזה דירה בישראל עם משכנתה, השקעה בשוק ההון, פנסיה וקרן השתלמות, ואז אם יש לך, אז אוקיי.
כן, אחרי שעשינו את כל הדברים האלה,
ונדלן
בחול. המשכנתה כבר...
ונדלן בחול.
הלכנו ועשינו את זה.
או שלא.
כי הרגשתי שזה, שזה, זה לא מהות החיים. קודם כל, כמובן, דאגנו לילדים, וקנינו להם, ולכל אחד יש חדר, ועשינו את כל השקעות האלה, ואז החלטתי שגם אנחנו צריכים בשביל עצמנו ובשביל הכיף שלנו שאנחנו
עושים. אתה יודע, הנקודה הזאת היא מאוד מעניינת, כי לכל אחד יש את תפיסת העולם שלו. יש לי לקוחות שאומרים לי, ממש את המשפט הזה, אני זוכר את הרגע שהגברת המקסימה אמרה לי את זה, אל תכעסי עליי אם את רואה אותי עכשיו, לי לא עזרו ואני לא עוזרת לילדים. ואתה יודע, זה מדובר בזוג עם 30 מיליון שקל שמפוזרים בנדלן. היא אמרה, הבן שלי יוצא לחיים כמו שאנחנו, מסתכל לי בעיניים, והבן שלה, אתה יודע, זה לא קל, ויש כאלה שלא
כן,
ירגעו.
כן, אומרים, אבל דור עשיר מולי דור מפונק וכאלה, כל ה...
אתה יודע, צריך איזון, ויש כאלה שלא ירגעו עד שיקנו לכל ילד דירה, שזה גם כן מוגזם, אבל צריך איזשהו איזון, צריך לתת בעיניי את החכה, להסביר לילדים, ולהסביר להם איך להשקיע, ולהפוך אותם למשקיעים, ופה באמת יש ערך, ואני רואה דרך אגב המון המון צעירים, שעברו אצלי זוגות, שפתאום מביאים לי את ההורים בני ה-65, למה? כי הם משקיעים, יש להם כבר תיק השקעות, ויש להם קרן שלמות IRA, ויש להם שתי דירות להשקעה שהם קנו, והם פתאום מבינים את הכוח, כי הזמן עובר, המשכנתא נשחקת, ואיך הדירה עולה, והם מרגישים טוב.
ואז ההורים שלהם...
והם יושבים אבא ביום שישי, ואבא לי יש לאבא 4 מיליון שקל, בתיק מיועץ בבנק, אצל ציפי היועצת, אני קורא לה ציפי, כי זו הייתה היועצת המיתולוגית של אבא שלי, זכרון לברכה, שעשתה המון נזק. והם רואים שאבא שלהם משלם דמי משמרות הבנק, ויש לו קרנות נאמנות בדמיינים של 1.5, ואומרים, אבא תגיד לי, והם גם מסתכלים על עצמם, אומרים, מה ירושה? זאת אומרת, ההבדל בין 4 מיליון שקל בבנק, ב-4 מיליון שקל במקום כמו שצריך, זה מיליוני שקלים הוספה לילדים לנכדים, אפילו עשרות, דרך אגב. זה מטורף. אז אומרים, אבא, בוא. ואז צריך, אתה יודע, זה...
אז עוד מעט ניכנס לעניין של העברה בין דורית, אבל רציתי קצת לגעת בעניין של, עכשיו בא זוג צעיר עם 150 אלף שקל, ועוד לא מספיק לפינוי בינוי, אז הוא מתחיל בשוק ההון. באיזה שלב הוא עובר לפינוי בינוי? כי הרי שוק ההון זה לטווח רחוק, והוא כן רוצה להכניס את הרגל למגרש של הנדלן. אז ראיתי גם שכתבת על זה בקבוצה שלך, על השקעות לטווח בינוני.
אתה עולה, אתה ממש נוגע בנקודה שמציקה בזה הרגע לעשרות אלפי זוגות בישראל. כל הזמן יש את השאלה הזאת, אוקיי, אני רוצה, אנחנו בני 28, אנחנו רוצים דירה, ואנחנו מבינים כבר שאם נשקיע בשוק ההון, אז שוק ההון הוא לא חבר, והוא לא חייב לנו כלום, ולא מעניין אותו שאנחנו רוצים דירה.
7 שנים ומעלה.
גם לא 7 שנים, גם, דרך אגב, העשור העברות בארצות הברית, מ-2000 עד 2009, שוק המניות האמריקאי נתן תשואה ריאלית שלילית, של איזה מינוס אחוז.
אז זה כולם גם שוכחים, שמתאהבים ב-S&P, וזה...
גם הצעירים, הם רואים למשל את העלייה המטאורית שמ-2020, והם שוכחים, יש לנו את הנטייה של ההדחקה, אנחנו לא מסתכלים אחורה.
ואגב, רובה מיוחסת לכל המניות הטק של מייקרוסופט,
נידיה, אפל, גוגל. זה נקרא אצלי משקיעה מראה אחורית. זאת אומרת, הנאסדק עלה, אני עכשיו קונה את תשואת עבר. תכף, זה נורא מסוכן, אני קונה תשואת עבר. אז איך משקיעים לטווח הבינוני? אז קודם כל, יש את העניין הזה של השאלה הראשונה, דרך אגב, והיא שאלה שהיא מפתיעה, אני אומר להם, תקשיב, יש לכם 150 אלף שקל און עצמי, אם תלכו להורים ותגידו שאתם רוצים לקנות דירה, יש עוד כסף? ואז התשובה יכולה להיות, לא, בכלל לא, אני בטוח שלא, שיכולה להיות אולי, והתשובה יכולה להיות, כן, מחכה לי כסף אצל ההורים, זאת אומרת, לפני שמתחילים צריך לעשות זום-אוט על משפחה, כי שוב, כסף מחכה אצל ההורים, כשאומרים להורים ישראלים, שהזוג הצעיר קונה דירה, אז הכיסים נפתחים, וגם הסבתא פתאום, היא נזכרת שיש לה איזה 150 אלף שקל.
אבל נניח שאין,
נניח שאין, אז זה תלוי סיטואציה ותלוי מצב. אם למשל, היה לי זוג מבאר שבע, עם הכנסות מאוד גבוהות, ההורים הם מהדרום, עולים ברית המועצות, אתה יודע, ההורים לא יכולים לעזור, ההורים מאופקים, מירוחם, לא יכולים לעזור, אבל הזוג היא אשת קבע, הוא בתחום הרפואה, ויש להם הכנסות מאוד גבוהות. אז עם 150 אלף שקל, בשנת 2020, היה אפשר לקחת הלוואה להשלמת עון עצמי, הפריים היה אז נורא נמוך, וכבר לשים את הרגל בשוק הנדל"ן ולקנות דירה בבאר שבע, בשכונה שאפשר לגור בה, וגם באר שבע יש לך התכנות להתחדשות עירונית. אבל לגבי השאלה שלך, להשקיע לטווח הבינוני. אז להשקיע לטווח הבינוני, אפשר להקטין את שיעור המניות, ואז גם לא צריך לפתוח חשבון מסחר עצמאי, דרך אגב, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי אני מאוד בעד לפתוח חשבון מסחר עצמאי ולהשקיע, אבל פה יש יתרון לפוליסת חיסכון דווקא. ולמה?
בדיוק לפני זה, שגם לי יש פוליסות חיסכון, כי אני פשוט לא רוצה להתעסק בכלום.
הפוליסות חיסכון זה מוצר לגיטימי לגמרי.
הוא יקר, אני יודע.
יש כל מיני, אתה יכול גם לרדת בדמי לוחק ל-0.6, אבל זה נקרא המוצרים הסבירים.
או גמל ההשקעה.
גמל ההשקעה, אבל אתה יודע, 150 זה התקרה, זה 79, משהו כזה, אז אתה לא יכול, אבל המוצר הזה הוא מוצר, מה שנקרא, של המוסדיים. זה מושקע כמו קרנות פנסיה של הגופים הגדולים, הראל, מגדל וכו', זה מוצר לגיטימי לגמרי, משקיע גם בנכסים לא סחירים. ואז היתרון הוא שאם אתה משקיע לטווח בינוני, במסלול כללי, למשל, של עד 40% מניות, קודם כל התנודתיות פחותה יותר, גם בגלל הנכסים הלא סחירים. ואם קורה מצב שהשוק נופל, אתה גם יכול לקחת הלוואה על חשבון הפוליסה, ולשלם בעון עצמי, ולחכות שהפוליסה הייתי תושש. זאת אומרת, אין פתרון. החיים זה לא קרן סל. זה לא, אין פתרון אחד לכל סיטואציה, ובהחלט אפשר לעשות דברים פשוטים, ולהבין את המושג הזה של תנודתיות.
מה זה אומר החיים הם לא קרן סל, שעכשיו...
חיים זה לא קרן סל, זה מושג שחוזר אצלי כל הזמן, כי את נתקל, אתה יודע, יש משהו בצעירים, אנחנו הזקנים, אתה לא, אני קצת כן, יש, אנחנו כבר מסתכלים, יש לנו זום אאוט הרבה יותר רחב, אנחנו רואים את החיים בפרופורציה, ואנחנו, אתה יודע, מעל גיל 50 כבר לא כך אכפת לנו מה חושבים עלינו, ואיך אנחנו מתלבשים, תראו אותה, את החולצה שלי עם הפרחים. אז, אבל לצעירים יש נטייה לחשוב שכל העולם עובד עליהם, באמת, אני רואה את זה המון, ויש להם נטייה...
או מה יגידו עליהם?
מה יגידו זה גם, אבל שכל העולם עובד עליהם, ובוודאי התעשייה הפיננסית, וגם אני מצדיק את זה, כי התעשייה הפיננסית היא מלאה בשקר. פוליסות חיסכון יקרות, לא הרגילות, והבנקים ודברים. ואז יש להם נטייה, הם מנסים להגן על עצמם, והם נכנסים לאיזה מיקרו-אופטימיזציה. איך, תגיד לי, יש איזה קרן סל ב-0.19 ו-1 ב-0.2, והם מתחילים להתחשבש עם עצמם, מה לקנות? ואז אני אומר להם, רגע, תקשיב, זה לא מעניין עכשיו, מתקשר אליי זוג, והבעל הוא ישר, הוא רוצה להראות שהוא יודע. יש לנו מיליון שקל, אין לנו דירה, אנחנו גרים במרכז ורוצים דירה. אבל תגיד, יש לי תיק השקעות, והוא ככה וככה, וקניתי קרן סל. אני אומר לו, תקשיב, החיים זה לא קרן סל, זה המשפט. ואחרי זה, אתה, קודם כל, מה אתה רוצה? זה לא משנה עכשיו איזה קרן סל תקנה באיזה תיק השקעות. תסתכל על הכסף הגדול ועל החיבור עם החיים שלך. מה שמשנה עכשיו, אם אתה תקנה עכשיו דירה שהיא מתאימה לך, אתה תשנה את החיים שלך. התחום הזה של התחדשות עירונית, הוא משנה חיים.
מסכים.
אז אתה אומר מה, דווקא לקנות כאילו, אם אתם זוג צעיר ומתחיל, תקנו באזור הישן שעתיד להיות עם התחדשות עירונית, ולא הדירה חדשה?
זה שאלה...
לא, זה... אתה קונה חדשה בפריסל, אני אתן לך דוגמה. רגע, אני אתן לך דוגמה. אנחנו קנינו בשכונה ירוקה. ביבנה, וערך הדירות מאוד מאוד דלה, כי כל השכונה התפתחה, זה היה סוג של התחדשות, כאילו, לא התחדשות עירונית, אבל...
פריסל.
בדיוק, נהיה מאוד מאוד מבוקש, כן, בפריסל, ושנבנה, ואחר כך עברנו בתוך השכונה, ועוד השביח.
ואני קצת אחדד את השאלה, היום אנחנו בפברואר, בראשון למרץ 2024, והריבית קצת גבוהה, אז הרבה אנשים נוטים ללכת על הפריסלים כדי לשלם את הריבית העתידית הזולה.
כן, אז פריסל זה גם...
אולי תגיד כמה מילים על פריסל לעומת התחדשות עירונית.
אני אגיד פה ארבע דברים. א', הריבית לא גבוהה. הריבית... ה-Fed Funds Rate, הריבית של הבנק האמריקאי, מ-1980, מי שמסתכל לרפים בירידה, ב-2008 הגיע כמעט לאפס, ועכשיו היא 5.4 ארצות הברית, ובארץ הריבית בנק ישראל 4.5, זה נורמלי, פשוט הכסף לא בחינם, למי שהתרגל שהכסף הוא בחינם, זה דרך אגב, שהכסף לא היה בחינם, זה ניפח את כל הבועות האלה, ועכשיו הכסף הוא בסדר גמור, זה דרך שוק בריא, זה ריבית של 4-5%. לגבי הפריסל, כל הפרויקטים האלה שמפורסמים כפריסל, זה בכלל הפריסל. זה שיווק במחיר שוק, הפריסל האמיתי, הוא לפרנדס אנד פמילי בשלב מוקדם שאף אחד לא יודע עליו בכלל. הפריסל שהוא יוצא החוצה, זה לא פריסל, זה שיווק, ונכון שיש הטבות, ויש היום חלק מהקבלנים נותנים הטבה למשכנתא בריבית גבוהה, וויתור על מדד תשומות הבנייה, אבל אנחנו לא בשוק עולה, ואפרופו ודאות ואי ודאות, אנחנו לא בשוק עולה של 2019, שכל מטטה הוא יורה, ואתה קונה פריסל והוא השוק עולה לך, אנחנו בשוק של מלחמה, לא מלחמה, מפונים בצפון, מלחמה.
בשוק.
וכשאתה קונה פריסל, אתה מגדיל אי-וודאות. ואם אתה קונה פריסל, ואתה עתיר הון, ואתה משפחה של 40 מיליון שקל, ואתה קונה בשביל הבן פריסל בקריית אונו...
רגע, אבל שנייה, אבל אם יש לך גם הכסף בנאמנות של משרד עורכי דין רציני...
אני עוד לא נוגע בזה, תן לי רק, אני אשלים את הנקודה הזאת, של למי זה יכול להתאים. אני אומר, משפחה עתירת הון, שקונה בשביל הילד פריסל, ואם הפרויקט יתעכב, אתה יודע, הפרויקטים יכולים להתעכב יותר, מתעכב יותר בתנאים, לא נורא כמשפחה, אבל כשיש לך זוג צעיר, שהוא גם סוחר, והוא משלם שכירות, והוא קונה פריסל, ולא כל הפרויקטים זה פרויקטים של חברות חזקות, כמו אורה.
יש... כן, ראינו את חנן מור מסתבך למשל.
נכון, יש קבלנים חלשים יותר, ויש קבלנים שיש החרגה, והתליות, וכל מיני דברים, ואתה לא יודע בדיוק לעשות בדיקת נאותות של 100%, לכן, זה גם אפשרי, אני לא נגד, אבל הפערים בעולם היד 2, אתה יכול לנצל את פערי הידע ופערי השוק, ואתה גם יכול להגדיל את הוודאות, אתה קונה, ואתה רואה מה אתה קונה, ואתה יודע איך נראה המפל של התשלומים, אתה יודע מתי אתה לוקח משכנתה, ואז אתה יכול לתכן את המשפחה שלך, אתה רוצה להרחיב את המשפחה, ויש לך עוד ילד בפעוטון, אתה יודע כמה משכנתה, כמה הקלץ עכשיו, מה סוחר הוא משלם לי, ודרך אגב, הפריסל, אני מקביל אותו בהרבה מקרים למחיר למשתכן, כי מחיר למשתכן, אתה יודע, מלא זוגות אצלי מגיעים.
אי-וודאות.
לוותר על מחיר למשתכן ולקנות את היד 2, ואני אומר להם, תקשיבו, האמת לא אצלי, אבל אני, יש מחיר למשתכן, המון אי-וודאות, המון אי-וודאות, מתאחר בשלוש שנים, וזכו בהגרלה, ויכולת היתר בשנתיים הבאות, או שלא.
אנשים חושבים על המס רכישה, ואז יוצר אותם הרבה פעמים, עם המחיר למשתכן.
נכון.
אבל עוד יתרון בפינוי-בינוי, או בהתחדשות עירונית, זה שהיזם לא משלם על הקרקע, ואז הרווח נכון. על הרכיב הזה של הקרקע הוא
משמעותי. הוא קונה פילום. זכויות, הוא נכנס בזכויות, בדיוק. וזה הרבה יותר קל.
טוב, אז תגיד, אחרי כל הדברים האלה, אתה יכול לסכם לנו בעצם את שלוש טעויות שמשקיעים מתחילים, נוטים לעשות בתחילת החיים שלהם שמשקיעים? מה הדברים הקריטיים?
יש המון, אבל קודם כל הטעויות שאנשים עושים, הם שהם... מתקדמים, מה שנקרא, מניעים את הספינה מהנמל בלי מצפן. יוצאים מהספינה בנמל הילטון, במין איזה התקדמות אקראית. יש לי כסף, בוא נשאל כמה שאלות פה וכמה שאלות שם.
מה, אלה הם אסטרטגיה, אתה אומר.
אלה הם אסטרטגיה וגם מתייעצים עם אנשים הלא נכונים. אתמול התקשרה אליי לקוחה, שממש עמדה לפני קנייה של דירה, והכל בסדר, וכבר התייצא עם עץ משקנתות, והוא ראה את התמיד של המשקנתה, ופתאום אבא של הדוד אומר, שיש לא אישית איזה פרויקט ברומניה, והיא מתייעצת איתי אם לתת לו 800 אלף שקל לפרויקט ברומניה, כי הוא, אמרתי לה, תקשיבי.
וואו.
אמרתי לה, אני לקחתי איזה נשימה, הייתי
באמצע ארוחת ערב. אפילו משקיע קשיר לא יודע אם היה זב 800 אלף ברומניה, נכון?
הייתי, בוודאי שלא, הייתי באמצע ארוחת ערב, ואמרתי לה, תקשיבי, את הראה לו מגדל? היא אומרת לי, למה אתה מתכוון? אמרתי לה, הראה לו מגדל, המוסדיים, כשהם משקיעים באלטרנטיבי, הם לוקחים את משרד רואי חשבון דלויט, ועושים בדיקת נאותות שעולה להם 50 אלף דולר או 200 אלף דולר.
יותר,
אם את רוצה להשקיע 50 אלף דולר בדיקת נאותות לפרויקט, אולי, וגם אז לא. אבל רגע, את משקיעה פרויקט אחד או ב-20 פרויקטים? ואז היא פתאום הבינה, כי אנשים, המיסוך הזה, יש איזה ענן ערפל שנמצא על צעירים, שהם חייבים קודם כל לפוגג אותו ולראות דברים איך שהם. אז קודם כל, ההשקעה הקראית הזאת והיעדר ידע. הטעות השנייה היא שהם לא מסתפקים בצועת השוק. זה מושג חשוב נורא. הרי יש את המטוטלת הזאת שהינה בין ה-fear of loss, פחד מהפסד, וגריד. עכשיו, זה לא רדיפת בצע במובן התנכי. אבל אנשים לא מבינים שבהשקעות אתה תקבל את תשואת השוק. אל תחפש את ה-20%. אתה תחפש את ה-20%, אז אני אומר להם, אוקיי, יש השקעות אלטרנטיביות, ולא נזכיר באיזה תחומים, שיכולים להציע, אתה יכול אולי לקבל 20%, אבל האם היית עובר דרך בגין בתל אביב, באלכסון, בלי רמזור, בידיעה שאחד מכל 12 פעמים לא תגיע לצד השני בחיים. אם היית צונח מהרקולס, בידיעה שאחד מכל 10 צניחות לא תגיע לכך, אז יש הצלחות שמצליחות, אבל אתה לא רוצה ליפול, כשאתה אחד מ-10 שלא מקבל את הכסף בחזרה, אז זה לא מעין לך הסטטיסטיקה. אז הכלל הראשון, אתם חייבים להבין, אסור להפסיד כסף. זה חוק מספר אחד של...
לרן בפט. אל תשכח את
נכון,
כלל אחד.
אסור להפסיד כסף, וזה נורא פשוט. פשוט אל תפסיד כסף, זה הכל. כי זה אנרגיה של החיים. אני אתן עוד דוגמה אחת, באמת כל, הדוגמאות האלה זה מזוגות שעברו אצלי. זוג שב-2020 קנה השקעה אלטרנטיבית לא מוצלחת, בלשון המתה.
כשאתה אומר השקעה אלטרנטיבית, אתה יכול להגיד...
השקעה בשוק הלא שכיר, מולטי פמילי באיכות נמוכה, בחברה שאין לה ניסיון בכלל, היו כל מיני, לא נזכיר את השמות פה, אבל אנשים הפסידו כסף, ואנשים הפסידו המון כסף. יש אנשים שהפסידו את כל הפנסיה הצבאית שלהם גם. אבל תחשוב, זוג עם 400 אלף שקל...
אנשים נכנסים בלי ללמוד,
כי הם רואים את החלום.
אני רואה את זה כל יום.
אומרים להם, אתם ביחידת השתתפות במולטי, ומראים להם ברכה בפלורידה, והם לא מבינים השקעות. השקעות זה, אנחנו נקבל 15%, וגם, לא רק שנקבל 15% תשואה בסוף, אלא גם נקבל באמצע את החלוקות. הם לא מבינים, ואז הם הכניסו 400 אלף שקל, והכסף, מה שנקרא, הוא לא עושה עלייה לארץ, הוא לא חוזר, הוא לא ציוני, הוא לא בא. והוא מתעכב. ואותם 400 אלף שקל ב-2020, היית קונה דירה בפתח תקווה, ב-1-2, אם זה אפילו מעל 25%, היא כבר היום 1-9, והיא כבר הוחתמה לאיזה חברה לפינוי-בינוי, ואתה כבר, הכתובת שלה זה 4.5. אז הבעיה בהפסד של כסף, זה הפסד של כסף, של כל הכסף או חלקו, זה הפסד של תשואה אלטרנטיבית על הכסף, לו הוא היה מושקע כמו שצריך, וזה עוגמת נפש, כי הפסדת, אז כבר לא בא לך להשקיע, ואז אתה מעביר גם את הפחדים אל הסובבים אותך. זאת אומרת, ה-well-being הנפשי שמרוויחים מהשמה נכונה של כסף, הוא מונע גירושים. ובאמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות, זוג שהוא איתן כלכלית, הוא פחות יתגרש, כי הכסף הוא בעיה שמביאה אנשים לוויכוחים ולגירושים. הוא לא יתגרש, הוא יתנהג הרבה יותר טוב להורים שלו, הוא יקום בבוקר והוא יצא לריצה, וכל מערכת החיסון שלו תהיה יותר טובה. לכן אני מאוד אוהב את התחום הזה, כי ההשפעה על ה-well-being של אנשים היא מדהימה.
התמחות אישית והגשמה, יש לך כסף, אתה רגוע ואתה בטוח, והעתיד שלך מובטח, אבל זה לא המהות ולא המטרה.
זה לגמרי לא המהות.
אלא אתה מביא את הכסף כדי לקבל את שאר אפשרויות החיים.
כשמגיעים אליי אנשים בני 45, הייטקיסטים שעובדים נורא קשה, אתה יודע, הייטקיסטים לפעמים בגיל 45 אומרים, די. ואז אומרים לי, אני רוצה לפרוש. אני אומר, תקשיב, אתה לא רוצה לפרוש. אני אומר לך, תאמין, אני בן 55, אני עצמאי כלכלית, ואני עובד כל היום. אתה רוצה אפשרויות בחירה. אתה רוצה בגיל 52 לעבוד קצת פחות. וזה בסדר גמור, אבל אף אחד לא רוצה באמת להפסיק לעבוד. נכון.
הגדרת יפה, הגדרת יפה.
מה לגבי דירות נוספות? כי דיברת על דירה יחידה. אנחנו יודעים שמדירה שנייה ומעלה זה לפחות 8% מס רכישה. עדיין, אם משקללים בתוכנית העסקית וזה עושה שכל, מה דעתך על דירות נוספות? או...
תראה, אני משקיע נדלן, ואני קונה דירות נוספות, ואני מסתכל על ה-8% האלה ככנס שהוא מצבן, שהמדינה באמת מנסה לעקב את המשקיעים, כי בארצות הברית אין מס רכישה, אבל הוא נמהל. אם אתה קונה דירה נכונה לפינוי-בינוי, וה-8% האלה נמהלים לאורך המון זמן, בדיוק. אז זה פחות מעניין, וגם אף אחר כך אפשר, יש כל מיני פתרונות מס להעביר דירה במתנה על שם הילדים, נכון. כל דברים, אבל אפשר לגמרי להתפתח לחול, אבל אני חושב שאם אתה עתיר הון, ואתה רוצה להתחיל לבנות פורטפוליו, ויש אנשים שעשו את זה בארצות הברית, ויש להם 10 ו-15 ו-20, אתה צריך לעשות את זה כמו שצריך, או באנגליה, או
בארצות הברית,
במדינה מערבית, עם כלכלה שהיא חזקה, ואני לא חושב שאם אתה עושה את זה, אל תקנה נכס אחד. תקנה, אם אתה עושה את זה, תעשה את זה כמו שצריך, ואז באמת, אתה קצת עובר את הגשר שבין השקעה ליזמות, ואם אתה עושה את זה עם אנשים הנכונים, זה יכול לעבוד באמת, כן?
נגעת בעברה בין דורית, בתכנון פיננסי, אתה רוצה קצת להרחיב ו...
תראה, הנקודה הזאת היא מאוד מעניינת, כי אתה יודע, היא נוגעת, לפני שהיא נוגעת בכסף, היא נוגעת במה הערכים שלך ומה תפיסת העולם שלך. אז אני מסתכל על עצמי כמעביר הון מדור לדור. הרי מה אני צריך עכשיו? אמרתי, אתה יודע, אם אתה, יש לך את הצרכים שלך, הם מחוסים על ידי הוצאות מהשקעות ומעבודה, אני לא קם פתאום באיזה יום אחד בבוקר ואני צריך 400 אלף שקל. מה אני אשם עם 400 אלף שקל? ולכן, ההעברה של כסף מדור לדור, חלק מסוים מהון משפחתי, צריך להיות מוגדר אצל כל משפחה, כמשהו שעובר בשושלת המשפחתית. דרך אגב, זה יגיע אחר כך גם לירושה, בכל מקרה, זאת אומרת, כשאדם הולך לעולמו, אז הוא משאיר דירה ודירות להשקעה, אבל יש איזה חלק שכדאי להגדיר, כי ריבית דריבית, יש לה אופי מערכי אקספוננציאלי. ואז הנינים של הנינים והנכדים של הנינים עושים כסף. ואם אנחנו לוקחים אדם מבוגר, בן 65, היה לי למשל זוג, בני 67, הם מסודרים, בית בצפון תל אביב, ושתי דירות פה, ויש להם גם איזה פנסיה ממשרד הביטחון, לא צריכים כלום, והכסף היה בתיק השקעות בבנק. לקחת את הכסף הזה ולשים אותו בקופת גמל לפי תיקון 190, קופת גמל לפי תיקון 190, בהקצאה מניעתית גבוהה, רק בפעולה הזאת אפשר להוסיף לילדים ולנכדים עשרות מיליוני שקלים. זאת אומרת, המינוף זה לא רק להשתמש בכסף של מישהו אחר, זה למנף את הידע כדי לשנות את הגורל של השושלת המשפחתית. ואז אף אחד לא יגיד, בעוד 20 שנה, אין לי כסף לעון עצמי לדירה. אם אתה היום בן 28 או 32, אתה עושה דברים שהם הגיוניים, אף אחד לא יתלונן בעתיד שאין לו כסף לעון עצמי לדירה.
ואתה פוגש את המשפחות האלה לאורך כל ציר הזמן, או שאתה רק נותן להם את החכות בהתחלה?
הם מגיעים אליי לתכנון, הם מקבלים איזה תוכנית או ליווי או המלצות או התוויה של הדרך, ואז לאורך זמן בצמתים של החיים מגיעים, מביאים את ההורים, מביאים את הילדים, מביאים את האחים.
טוב, אז לסיום, כמו תמיד, שלושה טיפים לזוג צעיר שמתחיל את דרכו בעולם ההשקעות.
משהו שעוד לא דיברת
עליו. איך להתחיל? מה לעשות?
אני חושב שבאמת הטיפ הראשוני, ואני לא משווק פה את עצמי, יש הרבה מתכננים פיננסיים נהדרים, לכו לייעוץ פיננסי של כמה פגישות. זה ישנה לכם את החיים. זה לגמרי, כי הניסיון הזה להבין לבד מבין כל הדברים, זה כמו שאם אני אקנה היום דירה להשקעה בחיפה, אני לא אעז לעשות את זה בעצמי, כי אני מבין בנדלן, חי נדלן, מבין בתמלילי משכנתה, יודע איך מסתכלים על דירה, אבל יש לפעמים הבדל בין רחוב לרחוב ובין בניין לבניין, אני עושה את זה עם מישהו, אני משלם, זה כמו שעם ישראל פעם לא הלך ליועצי משכנתאות, הוא הלך לבנק, לפני 20 שנה אנשים היו הולכים ליועצי משכנתה של, כאילו של הבנק. אז זה הטיפ הראשון. הטיפ השני זה לעשות דברים פשוטים שעשו לפניכם, יעשו אחריכם, והרוב לא עושים. דירה ראשונה עם משכנתה, ושוק ההון בצורה הכי פשוטה. והטיפ השלישי הוא להיות אופטימי. הוא פשוט להיות אופטימי, כי אי אפשר להשקיע בלי להיות אופטימי. אתמול היה לי זוג שאמרו לי, אוקיי, אנחנו מבינים, דירה לפינוי בינוי זה נורא חשוב, אבל תקשיב, יכול להיות שהסוחר הוא לא ישלם לי, אמרתי לו, תקשיב. זה הפחדים שלך? אני למשל יותר מפחד מהחיזבאללה מאשר מסוחר שלא ישלם לי.
יש גם פתרונות היום.
יש חברות שביטוח על שכירות, אם אתה בוחר את הסוחר נכון, לבחור סוחר זה כמו זוגיות, אני חייב לעסקי השירות, אתה נותן לו שירות טוב, אין שום סיבה שהוא לא ישלם לך.
טוב, אז אילון וולף. אילון וולף, שהופך משפחות למשפחות משקיעות, על ידי לימוד השקעות.
היה פרק מעולה, תודה.
תודה לכם, חבר'ה, ושבת שלום.
ותמיר שרון.
ותודה לסחבק.
ותודה לסחבק פה שמארחים אותנו.
ותודה לעורך רן זהבי.
לעורך רן זהבי שעושה פה קסמים.
וגם לאילון יש קבוצת פייסבוק ודף פייסבוק.
נכון, הכיוון הכלכלי.
הכיוון הכלכלי, תיכנסו, תעקבו.
וטוב, אם אתם זוג צעיר, אז אילון פה ישמח ללוות אתכם.
לגמרי.
טוב.
תודה רבה. להתראות.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.